טוב, היום יום רביעי, י"ג בסיוון תש"ע, חזרנו לומר תחנון, ואנחנו ממשיכים בספר תפארת ישראל, תודה רבה. נדמה לי שהגענו לפרק עין. כן, פרק עין, עמוד רש"ח. כן, וכמו, כן, בעמודה השמאלית. וכמו שהתורה מקום מקדשנו, כך התורה קורבן ניחוחנו. כן, כלומר, מה שאמר לנו המהר"ל לפני כן, זה שבזמן הגלות ניתן לשלטון מעם ישראל, השלטון הפוליטי, וגם ניטל ממנו המקדש. אין יותר כהן גדול ואין יותר עבודת המקדש. אז הוא הסביר לנו שמאחר והתורה היא השורש של כל מלכות, יוצא לפי זה שכאשר אנחנו עסוקים בתורה בזמן הגלות, אז אנחנו עסוקים בעצם במשהו שורש כל שלטון, ואז יש בזה קצת נחמה. קצת נחמה לעם ישראל בזמן הגלות, שהוא עוסק במה שמבסס כל שלטון אנושי. וכמו כן גם, הוא הסביר שמה שאמרו, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה, אז זה אומר שה400 של הלכה הם מקום. לא מקום פיזי, אבל הם מקום. הם המקום של המקדש. כלומר, אתה רוצה להיכנס אל בית המקדש, תלמד תורה. גם זה משהו. אז משהו מסביר כאן, שזה גם במקום הקורבנות. כן? אתה מדבר, אז זהו, מה שאתה אומר זה משהו פרטי, זאת אומרת, אם אדם לומד את מידות בית המקדש הכתובים ביחזקאל, כאילו עסק בבניין המקדש. מה שהמהר"ל אומר כאן זה משהו קצת יותר רחב, הוא אומר, כל לימוד תורה כולו, כל הלימוד תורה כולו, הוא המקדש. כן, מה שאומר. וכמו שהתורה, אז בואו נחזור עכשיו לדברים. וכמו שהתורה מקום מקדשנו, כך התורה קורבן ניחוחנו. הרי מה עושים במקדש? מקריבים קורבנות? אז הוא אומר גם, בתוך הלימוד יש כמין הקרבת קורבנות, ובפרק בתרא דמנחות, דף קופיוד, עמוד א', אמר ריש לקיש, זאת התורה לעולה למנחה. איפה זה כתוב בפסוק הזה? זאת התורה לעולה למנחה? בספר ויקרא, אמת, באיזו פרשה בויקרא? או ויקרא או צו. יפה מאוד, אתה ממש מתקרב. האם זה ויקרא או צו? זה צו, אתה אומר. נכון, נכון, זה בצו, יפה. זאת התורה, לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים. ולזה ואחה של עמים, נכון? אז מה זאת אומרת? זאת התורה לעולה, למנחה. היה צריך להיות כתוב, זאת תורת העולה והמנחה. כמו שכתוב, זאת תורת המצורע ביום טהרתו, זאת תורת הפסח, וכו', זאת חוקת הפסח. יש, המבנה הלשוני פה חדש, זאת התורה לעולה, כאילו שהתורה היא במקום העולה. זה לכן בא הדיוק, כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה. זה הדיוק של ריש לקיש. עד כאן ברור? טוב. אמר רבה, היי, לעולה למנחה, עולה ומנחה מבעיילה, היה צריך לכתוב עולה ומנחה, מה זה הלמד, אלא אמר רבה, כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת ולא אשם. כלומר, רבה הולך יותר חזק. כלומר, לה עולה, לה כמו המילה לא, או בערבית לה, נכון? וכן בערמית לה, פירושו לא. אז זאת התורה, לא עולה, לא מנחה. לא צריך עולה, לא צריך מנחה. כן, ככה הרב מבין. כי זה במקום. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, אז כאן רבי יצחק הולך עוד יותר רחוק, כי גם במקום שבו אין למד, הוא מדייק, אומר, מהי זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. וכל העוסק בתורת אשם, כאילו יקריב אשם עד כאן. עכשיו, שימו לב שרבי יצחק, מצד אחד מרחיב, מצד שני מצמצם. מצד אחד הוא מרחיב, כי הרי אפילו כשאין האות למד, הוא דורש שהתורה היא במקום, במקום חטאת, במקום אשם. מצד שני, דווקא אם הוא עוסק באותו חלק בתורה שעוסק בחטאת, כאילו יקריב חטאת. אבל אם הוא נגיד למד את החלק בתורה שעוסק ביציאת מצרים, או בתפילין, אז זה לא עולה לו חטאת. כן? אלא דווקא אם הוא עוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. בסדר? לעומת הפסוק, זאת התורה לא עולה למנחה ולחטאת וכו'. אז כן, יש לנו פה שלוש דרשות, שכולן באות להראות את מעלת התורה בתור תחליף, או שוות ערך, לקורבנות. עד כאן הגמרא במנחות. כן, מה? זה שאלה מאוד מעניינת, מה שאתה אומר. אתה אומר, האם בזמן שבית המקדש היה קיים, מישהו בכלל חשב בכיוון הזה? יכול להיות שלא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כלומר, יכול להיות שבחוגים מסוימים, הרי ודאי שכל התורה כולה נלמדת בכל הדורות, השאלה, יש סוגיות בתורה שהן פופולריות ונלמדות על ידי כולם, ויש נושאים שרק יחידי סגולה מתעסקים בהם. למשל היום, תשאל כמה רבנים בקיאים בדיני נגעים. זה כמעט ולא תמצא. כן, מסכת נגעים אומנם קיימת. פרשת תזריע מצורע קיימות, אבל כמה כבר לומדים את זה. כן. אז יכול להיות שגם הרעיון שתורה יכולה להיות במקום עולה, היה רעיון רק אצל יחידי סגולה. ייתכן מאוד. נציב מוולוז'ין אומר דבר מאוד מעניין, שבזמן שבית המקדש קיים, הקשר עם האלוהות זה לא התורה. זה לא התורה. בזמן שבית המקדש קיים, הקשר עם האלוהות זה הקורבן. אלא מאז שחרב בית המקדש, נתחדש קשר אחר, והוא התורה. מעניין שעמד על זה כבר, יושיהו מלך יהודה. כן? יושיהו מלך יהודה, ראה שהמדינה נמצאת בסכנת סגירה. כן? הוא ראה שהאימפריות הולכות ועולות, שהמדינה הולכת ומדרדרת, ולכן הוא ציווה לגנוז את הארון. כן? כלומר, ובעצם מאז ימי יושיהו ועד היום, הארון גנוז, במקום סודי. כן? ויושיהו מצווה את הכהנים ללמד את העם תורה, כי אין לכם מסע בכתף. כלומר, אתם פטורים עכשיו מהעבודות שמסביב לכלי המקדש, ועכשיו אתם תלמדו את העם תורה. משמע שעד אז, לא לימדו את העם תורה. כלומר, צורת החיים של ימי קדם, של היהודי הנורמטיבי, היא מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים. סתם יהודי טוב, הוא לומד תורה, נכון? היום, כן. אבל פעם זה לא היה כך. כן? סתם יהודי טוב, מקריב קורבן. הכהן, הוא באמת עוסק בזה. הכהן, הלוי. אבל הם שומרים את זה בתוך החוגים שלהם. כן.
מה עושה כל
היום? מי? אותו יהודי שמקריב קורבן פעם? הוא זורע וחורש וקוצר וטוחן ולש ואופה ורועה את צונו שגר על עפיו והשטרות צוניו. זה הכל חול? זה הכל חומר.
מה העיקר פה? אתה קורבן וזהו? אולי יותר עושה מה שהוא רוצה?
זה הכל, אני לא מבין מה שאתה אומר. אני פשוט... לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. הרי אני יכול להגיד את הדבר על אדם שלומד תורה. אתה יודע מה זה תורה? זה שולחנות, סטנדרים, ניירות מודפסים ונענועים. איפה הרוחניות פה? אלא ברור שכל העבודה... סליחה, 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 אתה אומר פעם ב... נכון? אני רוצה להבין, קודם כל זה לא 20 שניות, קודם כל לעלות 3 פעמים בשנה לרגל עם כל המשפחה, יודע איזה בלגן זה? חוץ זה, אתה יודע כמה עולה בהמה? יודע כמה עולה בהמה? כבש, כמה עולה?
היום.
כן.
7,000 שקל.
כבש, כבש, הבאתי הכבש.
1,000
שקל גג. 800,000, בסדר? 800 שקל, 1,000 שקל, משהו באזור, בסדר? עכשיו, אדם צריך להביא את זה לירושלים. 800 שקל זה עולה לו. כשהוא דבר על ביטול זמן העבודה, אתה יודע מה זה לעבור באותם הימים? זה לקח לפחות שבוע לבן אדם לבוא עם כל הפקלאות וכל הבלגן שצריך להביא את בחורות צונו ואת הכל, הוא צריך להביא את זה מהגליל לירושלים, לקח לו שבוע הנסיעה. זה כמה זה, גם העלויות של הנסיעה, שלא לדבר על ביטול העבודה, וגם לחזור, נשאר שבוע בירושלים, בעוד שבוע לחזור. בסדר? זה לא כך פשוט, וזה 3 פעמים בשנה. של... מה? אתה מדבר לפי החברה המודרנית, שנופש זה דבר שאפשר לקחת. בימי קדם, לקחת נופש זה לא הדבר מובן בכלל. כן? לדבר שאנשים, מן הסתם, גם עשו עוד כל מיני דברים. עשו שבת, עשו יום הכיפורים, התפללו מדי פעם. כל פעם שהאישה ילדה, עלתה על ירושלים, נכון? להביא את הקורבן. בקיצור, צורת החיים, הייתי אומר, האלוהיים, אפשר לקרוא לזה דתיים. צורת החיים האלוהיים הייתה אחרת. בסדר? בבקשה. בוודאי. נכון. נו, אתה לא רואה את זה? השאלה היא ככה. מה שקורה בזמן שיבת ציון, זה תהליך, אפשר לקרוא לו דיאלקטי. מה פירוש תהליך דיאלקטי? שמצד אחד יש חזרה של הרומנטיקה התנכית, בדמות הציונות החילונית, שמעריצה את התנך ושונאת את התלמוד. יחד עם זה, בא איזשהו שלב שבו הציונות הזאת מגיעה לנקודת משבר, והיא מזדקקת למסורת התלמודית, ואז נוצרת סינתזה. כלומר, אנחנו לוקחים איתנו את כל המורשות של כל הגלויות ושל כל התקופות ההיסטוריות שלנו. מובן? ואז אנחנו יוצרים יצירה חדשה. בבקשה, אדוני. כן. כן, בסדר, כן, מה?
הנחת יסוד של משכן הסרט נראה לי מוטט ביסוד, מכיוון שהנחת יסוד היא שהדבר הכי טוב שיש לעשות בעולם הזה זה כל היום באותו רע. זה סותר, החתם סופר לנו פה שזה טוב וסושי, שזה לא ככה, יש ערוץ של עבודה כל היום וכולי וכולי, זה יותר טוב ממותו כל היום. דבר ראשון.
העם חתם סופר אומר שזה יותר טוב לעבוד מלמוד תורה, לא, יש גם לזה ערך, גם לזה ערך, כן.
הוא אומר לעבוד כל היום, ולמוד תורה, לעשות קביעות של דעיתים, וכל היום יהיה תורה, מה שמענו, שהוא מנסה ומתאר, ימתן במולה ובוא...
כן, ברור.
יותר טוב מאשר מותו כל היום.
בית, מה הדבר השני?
הדבר השני הרב אמר שהקורבנות הן תחליף, סליחה, שהתורה היא תחליף,
זה לא אני אמרתי, זה גמרא במנחות.
כן, אבל מה אם זה שחזר אומרים בהרבה מקומות שתפילה היא תחליף
לכל קורבן? אתה אומר ככה, פה כתוב שלימוד תורה זה במקום קורבן. מה אם תפילה במקום קורבן?
פרוקטורית,
נכון. זה השאלה שהוא שואל. תשובה, האם זה שהתפילות הן במקום קורבנות, האם זה סותר את זה שתורה תהיה במקום קורבנות? גם. כן, רצה להגיד משהו. לא, בסדר. אני רוצה להסביר עוד מנקודה. יש הרבה פעמים במחקר עולים על כך שהחכמים במשך הדורות, לפי צורכי השעה, משנים את נתוני היסוד של הזהות היהודית. למשל, אם אנחנו רואים את ספרות בית שני, ספרות בית שני, זו שמתגלה במיוחד במגילות הגנוזות שנמצאו בים המלח, באזור ים המלח, אנחנו רואים שהמרכז של החיים היה הכהונה, ושהעיסוק העיקרי מבחינה תורנית היה עולם המלאכים, מעשה המרכבה. ובמהלך הדורות דברים השתנו. כן? כלומר, כל העיסוק הזה הוא סת הצידה, אין דורשין במרכבה בציבור, אין מפתירין במרכבה, וגם הכהונה מקבלת מעמד שונה ממה שהיה לה עד עכשיו. ואז יש מאשימים את חכמי ישראל ברפורמה. זה משום, אלה שטוענים את הטענות האלה לא מבינים שעם ישראל הוא עם נצחי. ולכן תפקידם של החכמים לדעת מה להדגיש בתקופה מסוימת ומה לא להדגיש בתקופה אחרת. לכן, אם יש מושגים שבדור מן הדורות הם הכרחיים, אבל בדור אחר הם מזיקים, אז החכמים יגנזו אותם עד כדי העלמתם מעיני הציבור. ככה זה דרכם, דרכה של תורה. כן, רצה להגיד משהו? המלך שאמר לגנוז את הארון, שמו היה יושיהו בן אמון, מלך יהודה. כן, הבאתי את הדוגמה. הדוגמה הייתה מה שאמרתי לפני כן, שבזמן בית שני הייתה התמקדות במקדש, בכהונה, במעשה מרכבה, ושהדברים האלה הוסטו אחר כך. בסדר? אין דורשין במרכבה ברבים, ואין מפתירין במרכבה וכדומה. כן? זה דוגמה. כן, בבקשה.
אם משה רבנו בא לבקר אותנו, היה מרגיש בבית, או שלא יבין מה רוצים
לבקר? אתה שואל, אם משה רבנו היה בא לבקר אותנו, האם הוא היה מרגיש בבית? זה סוגיה במנחות. במסכת מנחות יש דיון על זה, נכון? שמשה רבנו עולה למרום, רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. שואל אותו, מה זה? הוא אומר, תשמע, עוד כמה דורות יש אחד, עקיבא בן יוסף, הוא יסביר את זה. נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, מבקר שם, לא מבין כלום. נכון? כתוב, לא? אז זה עונה על השאלה שלך. כלומר, אם משה רבנו היה שומע אותנו, היה אומר, מה זה? על מה אתם מדברים? אז אני, משל, הוא היה שומע את המילים, את המילה הפשוטה, הקדוש ברוך הוא. משה היה שואל, מה זה? האם זאת אותה תורה שלו? זאת שאלה שנשאלה בסוגיה במנחות. ששם מסופר שמשה רבנו נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, ולא הבין, וחלשה דעתו. עד שתלמיד אחד שאל, רבי, מניין לך? וענה הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו. פירוש הדבר, שזאת אותה תורה. כלומר, החשש של משה זה, האם, כשרבי עקיבא מדבר, זה לא רק שאני לא מבין מה שהוא אומר, האם זאת תורה חדשה? מתוך השאלה של התלמיד, מתברר שזה לא תורה חדשה, אלא זה כמו ענף שהתפתח מן השורש. משה הוא שורש, רבי עקיבא ענף. בסדר? הרב קוק, פרחים. המשיח, פירות. בסדר? זה כל אחד מגלה ממד ש... רבו לא ידע שזה כתוב אצלו. כשהרב קוק קרא את אורות הקודש של הנזיר, הנזיר הרי ערך את כתבי הרב קוק, עשה מזה אורות הקודש. הרב קוק אמר, אני מגלה את עצמי. בסדר? בתורה אפילו בהפרש של אותו דור, דור אחד אפילו. טוב, אז איפה היינו? אנחנו כן בגמרא במנחות. עכשיו אומר המהר"ל, ואין טעם הדבר מה שאמר, כל העוסק, השאלה אם אנחנו נספיק לגמור היום את הפרק, לא יודע, ואין טעם הדבר מה שאמר כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, שהתורה עומדת במקום אותה מצווה עצמה. כן, מה, אז לפי זה אני למדתי תורת חטאת, אני פטור מלהקריב חטאת? ברור שלא, כלומר, אין פוסק בעולם שיגיד דבר כזה. שאדם מתחייב חטאת, פשוט לומד, הלכות חטאת, יגמרנו. זה לא ככה. שאם כן, הבלי לומר, היה צריך לומר, העוסק בתורת סוכה, גם כן, דהו כאילו עשה סוכה, והעוסק בתורת לולב, כאילו עשה לולב. ולמה אמרו העוסק בתורת חטאת ועולה? ודבר זה בערנו בחיבור גבורות השם, בפרשת ברית בין הבתרים. אגב, לפי זה יוצא שספר גבורות השם, נצטרך ללמוד אותו לפני ספר תפארת ישראל. נכון? כלומר, כבר בערנו בספר גבורות השם. טוב, אז בערנו בחיבור גבורות השם, מה? מי אמר ששינינו? אנחנו לומדים עכשיו תפארת ישראל. אולי למדנו גבורת השם לפני כן. טוב, וזה מפני, ידוע מחיבור גבורת השם, פרשת ברית בין הבתרים, וזה מפני שהקורבן הוא הקירוב והחיבור בו יתברך. ומפני כך, האדם יוצא מן החטא, אשר החטא הוא התרחקות מן השם יתברך, וכאשר הוא מביא קורבן אל השם יתברך, יש לו קירוב אל השם יתברך, ולכך הוא יוצא מן החטא. ודבר זה גם כן בארנו בחיבור בר הגולה, בריחות ובכמה מקומות, וזה אומר כאן, כל העוסק בתורה, אין צריך לו חטאת וכו', ודבר זה כי התורה היא שכלית נבדל מן החומרי, והחטא הוא חומרי נבדל מן השכל, וכשהוא עוסק בתורה, דבר זה הוא הסתלקות הגוף, ואז אין נמצא החטא שהוא מצד החומר, ולכך אמר שאין צריך לו קורבנות, אשר באים לחפר על מעשה הגוף, כי מצד הגוף הגשמי החטא נמצא. כלומר, מה שאומר כאן המהר"ל זה שזה לא שהלימוד פותר מן הקורבן, אלא שהלימוד עושה פעולה דומה לפעולת הקורבן. דווקא, יותר מכל מצווה אחרת. כי פעולת המצווה של הקורבן היא הקירוב. מכיוון שהתורה מדבקת אל השם, לכן היא עושה פעולה שהיא דומה במהותה לקורבן. מה? לא, לא, זה לא פחות ולא שווה, זה נתיב אחר. כי התורה עוסקת בפנימיות של האדם, ואילו הקורבן בחיצוניות של העולם. אז יוצא שאם האדם עוסק בתורה, הוא מתעלה. רק מה שלא התעלה זה העולם. בעוד שאם אני מקריב קורבן, אני מעלה את העולם. אבל לא יעליתי את הפנימיות. אז זה מבפנים, זה מבחוץ. לכן, מאז שחרב בית המקדש, אנחנו חיים טהורים, נפלאים, לומדים תורה כל היום. אז אנחנו דבקים בשם. אבל העולם נשאר ברעתו, ויש הרבה הצטברות של רע בעולם, ולכן אין פלא שיש כל כך הרבה רשע ושפיכות דמים בעולם. בסדר? כן, אז הוא, כשאדם לומד תורה, הוא מועיל לכל העולם בפנימיות של העולם. כן, בבקשה. איך אנחנו מגיעים לגאולה שלמה? צריך לבנות בית המקדש. חייבים לבנות בית המקדש. אתה לא תבנה בית המקדש, אז הגאולה לא שלמה, לא? זה גם הרמב״ם קודם מפורש. אחד מהתפקידים של המשיח זה לבנות בית המקדש.
כן, אני אומר, זה מצד זה
זה לא טכני בכלל, זה שאין קורבן זה לא משהו טכני בכלל, כי כדי שתתחדש עבודת הקורבנות אתה צריך להרים מספר מחסומים כבדים מאוד שעומדים בפני הנפש האנושית, בין היתר מחסומים תרבותיים ומנטליים ופוליטיים. בסדר? בבקשה. בזמן שבית המקדש היה קיים הייתה הרבה שפיכות דמים בעולם, אבל היא עברה גם תיקון, כלומר לא הייתה הצטברות. זאת אומרת, הייתה שפיכות דמים, אבל מיד היו מנקים. זה כמו, מישהו מלכלך, מיד מנקים. אבל מאז שחרב בית המקדש, מלכלכים, וזה ממשיך להצטבר. המשמעות של הדבר. בדיוק. למשל, השואה, אתה רואה שאם היה אפשר שיהיו שתי מלחמות עולם ושואה איומה, הדבר הזה הוא לא מקרי. יש כנראה הצטברות עצומה של רוע בנפש האנושית. שהולכת ועוברת בירושה מדור לדור, ואין מי שמנקה את הארץ. אין מי שמחפר. לחפר, הרי בעברית, פירושו לנקות. כן? לנגב. אז... כן, אז בימי קדם, אמנם הייתה שפיכות דמים, אבל הייתי אומר, הרושם, ההשלכה שיש לשפיכות דמים הזאת על מבנה העולם, זה לא הצטבר הרבה זמן. היו הקורבנות. מובן? טוב, אז איפה היינו? ורבי יצחק אמר, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת עצמו, והעוסק בתורת השם כאילו הקריב השם עצמו. ודבר זה יותר מעלה לתורה. כי לרבה צריך שיהיה עוסק ומתמיד בתורה. אבל לרבי יצחק, רק שעוסק בתורת חטאת לבד, כאילו הקריב חטאת. וזה כי אין עניין הקורבן, רק ההידבקות בו. וההתקרבות אליו יתברך, כמו שאמרנו, וכאשר עוסק בתורת חטאת, יש לו אותו ההתקרבות עצמו אשר קונה על ידי החטאת. לכך העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. ועוד שם, מה זה שם? במנחות, כן? עוד שם, במנחות, דף קופיוד, עמוד א'. שיר המעלות, הנה ברכו השם כל עבדי השם, העוסקים, העומדים בבית השם בלילות. מה זה העומדים בבית השם בלילות? הרי בבית השם בלילות אין עבודה. במקדש, לא היו מקריבים בלילות. היו כן מקטירים כל הלילה את האיברים על גבי המזבח. אבל לא היה שום צורך שיהיה מעמד של בני ישראל שם. מעמדות של ישראל צריך שיהיה בזמן ההקרבה ביום. אבל לא בהקטרה בלילה. אז מה זה שעבדי השם עומדים בבית השם בלילות? מה הם עושים שם? רגע, לא, זאת שאלה שהגמרא שואלת. אני מניח שאם הגמרא שואלת, יש לה גם תשובה. לכן אין שום צורך שאני או אתם ננסה לענות. זה בעצם מין מבוא לדברי הגמרא, כפי שאני מנסה כבר שנים להסביר, שיש לפעמים, באופן דידקטי, שמי שמעביר שיעור או קורא טקסט, מעלה שאלה לא בתור שאלה המופנית אל התלמידים או אל עצמו, אלא זה מין תהליך רטורי כזה, כדי לאפשר את התשובה של הגמרא. בסדר? טוב. אז אם כך, מה זה שהם עומדים בבית השם בלילות? זאת לא שאלה אליכם. כן? אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילות כאילו עוסקים בעבודה עד כאן. כאן צריך לברר מהו ההבדל בין לימוד שבלילה ללימוד שביום. הרמב״ם אומר שמי שרוצה לזכות ללימוד, למצוות לימוד תורה בשלמות, צריך ללמוד בלילה. כן? מי שרוצה לזכות לכתר תורה, הוא קורא לזה, יש כתר מיוחד, מה? הרמב״ם. כן? הרמב״ם אומר שצריך לעסוק בתורה בלילות. והשאלה, ולכן מי שרוצה לזכות לכתר תורה, לא יבטל אפילו לילה אחד מכל לילותיו בלי לימוד תורה. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שני דברים. א', שאדם מוכן להשקיע. הרי אדם עובד ביום, ישן בלילה. כן? במיוחד בימי קדם, שלא הייתה לנו תאורה חשמלית, ואדם היה משועבד לסדרי הטבע. אז אם אדם לומד גם בלילה, סימן שהוא מוכן להשקיע.
מה הגדר של לילה?
מה הגדר של לילה? כשהשמש זורחת. עכשיו, מה זה משנה? אנחנו כעת לא עסוקים בפרטי ההלכה, אנחנו עסוקים בעיקרון. העיקרון הוא שיש מעלה ללימוד בלילה. בסדר? עכשיו, אם כך, השאלה היא, למה זה טוב? אז קודם כל זה אומר שאתה מוכן להשקיע. דבר נוסף, בלילה אין חיים חברתיים. הרי בני אדם מרוכזים, מכונסים בתוך עצמם. היום... מזמן לא הייתי בעיר. כן, כי עם ישראל יש לו מסירות נפש. לכן עם ישראל הוא קם בלילות. בסדר? אבל הלילה הוא הזמן שבו האדם מכונס בתוך עצמו. מה שאין כן היום, שזה הזמן של המפגש. ג' יש יותר צלילות הדעת בלילה, ולא רק בגלל שגלגל חמה לא מרעיש באותו זמן. אין ידוע שקולו של אדם נשמע בלילה רחוק יותר מאשר ביום. אין? הגמרא אומרת למה? בגלל שאין גלגל חמה לא נשמע. כן? יש רעש גדול של גלגל חמה. מבחינה מדעית, זה כן נכון, זה לא בדיוק גלגל חמה, זה הקרינה. כן? הקרינה של השמש, הקרינה הקוסמית, היא לא פועלת בלילה, ולכן באמת אין שיבוש לגלי הקול שלנו. אז על כל פנים, יש כן מעלה, זה נקרא העומדים בבית השם בלילות. עד כאן, עד כאן דברי הגמרא. ודווקא בלילות. כן. האם יש מילה אחרת במקום כאילו? אז יש מילה אחרת. יענו ישראבלוף. ביקשת עוד מילה, מה אני אעשה? כן? כאילו זה דבר גדול, אני אסביר. יש בגמרא, לא בגמרא, מספרים סיפור כזה, שהיה צדיק אחד שהייתה לו מצווה מן המצוות שהוא הקפיד בה במיוחד. כמו שמקובל שכל אדם בוחר לו מצווה שבה הוא מקפיד יותר מאשר בשאר המצוות. לא שמותר לו לזלזל, אבל בזאת הוא מהדר. כן? אז אותו צדיק היה מהדר, היה מוציא אפילו הרבה הוצאות כדי לקיים את המצווה, והיה מצייר את עצמו הרבה סוגי צער כדי לזכות לקיים את המצווה. וביום אחד נמנעה ממנו האפשרות, נפצרה ממנו האפשרות לקיים את המצווה. נאנס. ואותו צדיק באותו יום שמח שמחה גדולה. שאלו הוא ועלו אותה מצווה שכל כך חביבה עליך מנוע ממך. למה אתה כל כך שמח? הוא אומר, כשאני מקיים את המצווה, הערך של מה שאני מקיים, הוא לפי מידת ההשקעה שלי. אם אני משקיע הרבה, המצווה שווה הרבה. אם אני משקיע מעט, המצווה שווה מעט. אבל כאן שאני נאנסתי מלעשות את המצווה, אז מעלה עליי הכתוב כאילו הוא עשה. הוא, מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא. אז הוא עשה את זה בצורה השלמה ביותר שיכולה להיות. אז אם כן, אין שמחה גדולה מזו, שזה כאילו. מובן? אני לא זוכר, אבל גם ככה וגם ככה, זה לא משנה. כאילו, עשאה, ושם לא כתוב מי העושה. כן? לא כתוב שהעושה זה אותו אדם בעל המצווה שנאנס. אפשר
לומר, אני מסלוח בזה שכשאדם עושה את זה, זה נמחת מים ועמים, כשאדם עושה את זה,
זה נמחת אוי. שאלה, כן, זאת אומרת, ודאי, שכשהקדוש הוא עושה, וואו, איזה יופי. כן, אז זה הכאילו. כן. כן. האם זה נכון מה שאנחנו אומרים? לא, אנחנו משקרים.
לא.
מה? טוב. אומר המהר"ל, ודווקא בלילות, לפי שהלילה מיוחד להתחברות עם השם יתברך ביותר. ולפיכך נחשב כאילו עובד עבודה אל השם יתברך, שהעבודה אל השם יתברך הוא התקרבות אל השם יתברך. כן, מצאנו גם של תפילת ערבית, שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. מה זאת אומרת שהוא תיקן תפילת ערבית? שהוא גילה איך אפשר לעשות סוג של תפילה שבעקבותיה יש נבואה. כן, הרי כתוב, ויפגע במקום וילן שם, והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה. אז כנראה שיש יחס בין התפילה שהוא התפלל באותו מקום, לבין המחזה הנבואי שהוא זכה לו. כן? זה לכן הלילה מיוחד להתקרבות אל השם יתברך, כמו שהתבר למעלה. ולכך אמר, כל העוסק בתורה, בלילה, דווקא. יש פה שאלות. אז מה תוקע אותנו עד כדי כך? הפחד משינוי? למה אנחנו מתעקשים בכל תוקף להתנגד לחיות כך? זה עיוות לחשוב שחיי חומר נורמטיביים הם רעים ומשוקצים. למה נהיינו מיסטים, לא ליסטים? בגלל שבגלות ההתעסקות החומרית בהחלט הרחיקה את האדם מהשם יתברך, כיוון שהעולם החומרי היה שייך לגויים. אז לכן זה לוקח כמה עשרות שנים טובות כדי להיגמל. האם גם להפך הקורבן במקום תורה? תודה. כן, בזמן שבית המקדש קיים, אכן כן, הקורבן במקום תורה. באיזה מובן? שהתורה עוסקת בתיקון הפנימיות של האדם ושל העולם, והקורבן עוסק בתיקון החיצוניות של האדם ושל העולם. ולכן אלה הן פונקציות מקבילות, אפשר לומר. אבל הן עוסקות באותו הנושא, באדם ובעולם. ולכן, על זה נאמר שזה במקום. לא שזה פותר, כי אם זה ממש אותו הדבר, אחד היה פותר את השני. עוד שם. עוד שם, מה זה שם? במנחות. קופיות, וואו, איזה דייקנות. כן, לעולם זאת על ישראל. אמר רב גידל, אמר רב. מה זה לעולם זאת על ישראל? זה מזבח בנוי, ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. כן, כלומר, אנחנו אומרים בתפילה דבר מאוד משונה. אותי לרצון תמיד, עבודת ישראל עמך. הרי אין לנו עבודת ישראל עמך. בית המקדש חרב, אז איך אתה אומר, איך אתה מתפלל שתהיה עבודה לרצון? אומרים התוספות, בשם המדרש, שיש למעלה מזבח, כן? כלומר, בית המקדש של מעלה, יש שם מזבח של מעלה, ומיכאל, שר הגדול, שהוא כהן גדול של מעלה, מקריב שם. על זה אנחנו אומרים, אותי לרצון תמיד עבודת ישראל. מה הוא מקריב אגב? נשמותיהם של צדיקים. לא סימפתי, נכון? כי אנחנו לא רוצים שצדיקים יעזבו אותנו. אז מה אנחנו מתפללים? ואשב את העבודה לדביר ביתך. כלומר, אנחנו רוצים שהעבודה לא תהיה למעלה, אלא תהיה למטה. זה המשמעות של התפילה הזאת. שלום כבוד הרב, אמרת שלחפר זה לנקות. האם אין זה לחסות כפי שהכפורת מכסה את הארון, יש גם וגם. בארמית לכפר זה זה לנקות, ובעברית לכפר זה לכסות. מכיוון שהארמית והעברית הן שפות קרובות זו לזו, יש השפעה מאחת על השנייה. לחפורי ידי, זה לנגב ידיים בארמית. שלום הרב, לא הבנתי את מעלת לימוד בלילה בגלל שאין רע של גלגל חמה. תודה. אמרתי שכשבלילה אין הרע של גלגל חמה, אז האדם יותר ממוקד, יותר מרוכז. מה שאין כן ביום, שיש כמין רעש רקע. אז בואו נמשיך. עוד שם, לעולם זאת על ישראל. אמר רב גידל, אמר רב, זה מזבח בנוי, ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. ורבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים העוסקים בעבודה, מעלה עליו הכתוב, בעבודה הכוונה בלימוד הלכות קורבנות, זה הכוונה עוסקים בעבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם, עד כאן דברי הגמרא. כן? אז זאת אומרת שלפי רב, עבודת הקורבנות לא פסקה, לפי רבי יוחנן, עבודת הקורבנות הוחלפה בלימוד תורה של תלמידי חכמים. פירוש הכתוב שאמר לעולם זאת על ישראל, רצה לומר שהקורבן הוא מחפר לעולם, ולפיכך אמר רב גידל אמר רב שמיכאל השר הגדול הוא מקריב קורבן, שעל ידי המלאך הזה השבת, שעל ידי המלאך הזה השבת העלול הם ישראל, שם העלול הראשון מהשם יתברך, וכאשר העלול הוא שב אל עילתו, אל זה נמשך הכל עד שהוא יתברך יחיד בן זולתו. הרי מה הקורבן מורה? שהכל חוזר אל המקור. הרי הקדוש ברוך הוא ברא לנו פרות, ואנחנו נותנים לו בחזרה פרה. זאת אומרת, זה בא להראות שהכל שב אליו. וכל זה סתרי החוכמה בעניין הקורבן, שהוא השבת העלול אל העילה על ידי הכהן, שהוא המקריב אל השם יתברך, כאשר ידוע במדרגת הכהן, שעל ידו השבת העלול אל העילה. וכבר בארנו זה גם כן, בחיבור גבורות השם, עיין שם. מכאן שאת גבורות השם למדנו לפני תפארת ישראל. כן. זה גם נכון.
זה לא סותר.
מה שאתה אומר זה נכון. אנחנו מדברים מהו הרקע של מצוות קורבנות. הרקע התרבותי היסטורי של מצוות קורבנות זה שזאת הייתה דרך העבודה לאלוהות בימי קדם. ואז התורה אמרה, מה שעושים לעבודה זרה תעשו לי. אם זה בדיעבד הולך התחילה, זה כבר דיון רחב לגבי מהות הקורבן. אבל מה שאנחנו כאן דנים עליו, אחרי שזאת הדרך שהתורה אמרה לעבוד בו את השם, לעבוד בה את השם, מה זה עושה? מה זה עושה? זה משיב את העלול לעילה. בסדר? האם קורבנות לכתחילה או בדיעמד? זה נושא לדיון רחב, שלא נוגע לזה. כן, בבקשה. האם לא יותר פשוט להיות סנדק? כן, אתה אומר, סנדק זה כאילו כהן גדול שמקריב קטורת ביום הכיפורים. זה בכאילו. זה כמו שאומרים שמי שאוכל בסעודת פדיון הבן, כאילו התענה 84 יום. אמר לי אחד המקובלים, זה למי שיש לו כאילו עבירות. אם יש לך כאילו עבירות, אז זה כאילו מכפר. כן. אנשים משלמים הרבה כסף על סנדקות. אתה יודע למה? לא בגלל שזה מכפר. לא. הגמרא אומרת שמי שמקריב קטורת זה מעשיר אותו.
זה השקעה.
אז זה השקעה טובה.
קבל חזרה.
בסדר. בבקשה. לא, העלול זה הנברא. עלול, יש עילה ועלול. סיבה מסובב. עלול זה אתה ואני. העולם כולו הוא עלול מאת השם. המילה עלול זאת מילה שלקוחה מהלקסיקון הפילוסופי, והיא מקבילה למילה מסובב. אתה איתי? מה יש לך להפנים? מסובב. אז יכול לשאול אותי מה זה מסובב. האם אתה יודע שיש דבר כזה בעברית סיבה? התוצאה של הסיבה קוראים לזה בעברית מודרנית אוהבים להגיד סיבה ותוצאה, נכון? אבל בעברית תקנית אומרים סיבה ומסובב. מה שמסובב מהסיבה. יש במקום הביטוי סיבה, אפשר להשתמש בביטוי עילה. ואז במקום מסובב, עלול. כי אתה ואני, אנחנו עלולים את השם. כל הבריאה כולה היא עלול. הקורבן מורה על שיבת העלול אל העילה. עכשיו, השאלה, מדוע אם כן משתמשים בשני ביטויים, גם עילה וגם סיבה? והנה בספר תיקוני זוהר, כתוב מפורש, אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות. כי יש שני אופנים של השפעה. יש אופן השפעה מכני, קוראים לזה סיבה. ויש אופן השפעה ערכי, זה קוראים לזה עילה. יש אומרים שהביטוי עילה לקוח מהלקסיקון האפלטוני, וסיבה מהלקסיקון האריסטוטלי. אני לא בטוח שזה כל כך מדויק, אבל ככה רגילים לומר. טוב. זה ברור עכשיו? אז הקורבן זה השבת העלול אל העילה. לא צריך לו להפנים שום דבר, פשוט צריך לשאול. כל זה לא אומרים, אני יפנים, אני מפלא עליך. טוב. בסדר. הלאה. וכבר בארנו זה גם כן בחיבור גבורות השם אין שם. ודבר זה הוא כפרה על ישראל, כי כמו כאשר מקריבים למטה, והוא כפרת ישראל, כן דבר זה, מה שמיכאל מקריב למעלה, על ישראל דווקא כיפור, ואי אפשר לפרש יותר. ואמרו במדרש, ובא בתוספות מנחות דף קופיון, כן, מכאן ואילך זה סוד, זה הכוונה שאי אפשר לפרש יותר. נאמר ככה, הרבה פעמים המהר"ל אומר, אני לא יכול להסביר לך יותר מזה, אין מקום להאריך, או רק המבין יסכיל וכו'. זה לא שהמהר"ל לא יודע על מה הוא מדבר, הוא יודע. רק שאין לו בשפה, בתקופתו, עדיין כלים הבעתיים כדי לומר את זה. כלומר, כדי לומר את זה בשפה מובנת לכל. ככל שהדורות מתפתחים, דברים שהיה קשה לראשונים לומר, אנחנו מצליחים למצוא ביטויים כדי לומר.
זאת הייתה אינטואיטיבית שהוא עצמו לא יכול להסביר אותה לעצמו אפילו.
הוא יכול להסביר אותה לעצמו, אולי. אבל מעבר לזה, לא. זה מה שאמרו שסתרי תורה, זה דבר שאדם מערער בליבו. שאין מוסרים דברי תורה, אלא למי שחכם הוא מבין מדעתו. כי אם הוא חכם הוא מבין מדעתו, יש סיכוי שהוא יבין מה שאומרים לו. בסדר. מה? זה, הסיבה הטכנית הזאת היא מהותית, זה לא במקרה שעדיין היה כלים. כן, אבל מה גורם שזה לא לעיני רבים? או בגלל שהרעיון הוא סודי, ואם הוא יתפשט אז הוא יגרום לבלבול, יכול להיות, אבל גם, הוא אומר, אי אפשר לפרש יותר, זה קצת יותר עמוק מזה. אי אפשר, הכוונה שיש משהו שהוא לא יכול לומר. משהו שעוצר. כן, בדיוק. הוא אומר, כמה שיותר יכולתי לרמוז לך. תבין לבד. כן. ואמרו במדרש. כן. מה אתה אומר? אתה
יכול להסביר איך זה מקביל להקרבה של מעלה?
ההקרבה של מעלה זה מתאים, זה מקביל להקרבה של מטה. מדוע? משום שהמקדש של מטה הוא השתקפות של המקדש של מעלה. ולכן כשאותה הפעולה של לא רק שהוא מקביל, זה כמו שרשרת. יוצא לפי זה שאם במקדש של מעלה נעשתה פעולה של העלה, זה גם מעלה את העלה מטה. באופן פסיבי. כן. זה שאלה אחרת. איך הקרבת נשמותיהם של צדיקים מקבילה להקרבת קורבנות? זה פשוט מאוד. הקורבן האידיאלי הוא קורבן אדם. נכון? הרי מה אדם רוצה להקריב? את עצמו, נכון? איך כתוב? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אלא שהתורה אמרה לנו שאסור להקריב קורבן אדם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אבל זה חשוב שהכוונה תהיה כוונת ההקרבה של עצמו. כן, איך אומר הרמב"ן? כשאדם רואה איך ששוחטים ושופרים את דמו, זורקים את דמו של הכבש, הוא צריך לחשוב שהוא שם היה צריך להיות. בסדר? אז לכן זה פועל בצורה הזאת. במיוחד שהאדם הוא שורש בעלי החיים. אז כשהאדם קרב, אז הכל קרב. כן. אז למה באמת התורה אסרה קורבן אדם? לכן זה צריך להיות מצוין. אדרבה, קורבן אדם. אלא שאם נקריב קורבן אדם, זה סימן שהאדם שהקרבנו היה רק כבש. אם הוא רק כבש, אז כבר לא הקרבת האדם. האדם זה הכוונה שלו. אם הוא מקריב את כוונתו, אז באמת הוא העלה את הכל. ואני כשלך, אז קצרה. ואמרו במדרש, טוב, אולי נפסוק להפסיק כאן, כי אין לנו זמן. טוב, בסדר, נקרא קצת. טוב, ואמרו במדרש, הוא בא בתוספות מנחות קופיות, כן, זה מדרש שאנחנו לא יודעים איפה הוא, אבל התוספות ראו את המדרש הזה. יש לי הרבה פעמים מדרשים שהלכו לאיבוד, יש לנו עדויות עקיפות לקיומן. כי הקורבן הזה הוא נשמותם של צדיקים שמקריב על המזבח, וזה מבדי שהצדיקים מקריבים עצמם. אלא שאין ברך, ולכך מקריב נשמותם על המזבח. והוא השבת העלו ללילה, ולכך ראוי שיהיה דבר זה כפרה לישראל דווקא. ואל יקשה לך מעד אמרינן במדרש תנחומה, פרשת צו, ובערנו אותו בחיבור גבורות השם. אגב, מכאן ש... גבורות השם, הוא כבר למד. מי... מה? כן, שלוש פאזות. כן, אז עשייה, בריאה, יצירה. אבל זה אומר, אולי שאפשר גם ללמוד אחר כך, אם ככה, כי זה מעגל לי. כן. מי בשחק יערוך לשם, ידמה לשם מבני אלים, אמר הקדוש ברוך הוא, אילו הייתי מבקש קורבן, הייתי אומר לי מיכאל וגבריאל, והיו מקריבים לפניי. מוכח שאין הקרבת קורבן למעלה. וכך פירושו, אילו הייתי חפץ בקורבן, זולת בשביל כפרת ישראל, שכל הקורבנות כפרה על ישראל. זה הכוונה. זאת אומרת, זה לא שהקדוש הוא באמת... כי הרי המדרש הזה משתמע ממנו שאין קורבנות למעלה. הישר היה להגיד, מה שאומר, מה שהמהר"ל לא אומר, שזו מחלוקת מדרשים. אבל המהר"ל לא אוהב את זה, הוא אומר פשוט. מה שאם הייתי צריך קורבן בלי צורך כפרת, של כפרת ישראל, אז הייתי מבקש ממיכאל וגבריאל. אבל כיוון שיש צורך בכפרת ישראל, אז גם צריך שיקריב למעלה. ובלעם היה סבור, כי הקדוש ברוך הוא חפץ בקורבן לבד. ועל זה ישיב, אם הייתי חפץ בקורבן, הייתי אומר למיכאל וגבריאל להקריב קורבן לפניי. ולמה ציוויתי לישראל? אלא בשביל שאין הקדוש ברוך הוא מקבל קורבן רק מישראל, כמו שיבר הטעם בחיבור גבורות השם. פעם רביעית כבר, כנגד הצילות. וכן, מה שהמלאך מקריב קורבן למעלה הוא כפרת ישראל, כמו שאמר לעולם זאת על ישראל, כיפור. ועוד, הלא, הקורבן הזה עצמו הוא נשמותיהם של צדיקים והם ישראל עצמם. זה דבר מעניין. הנביא ירמיהו אומר, עולותיכם ספו על זבחיכם, כי לא ציוויתי את אבותיכם. ביום הוציאו אותם מארץ מצרים על דבר עולה וזבח. תמוע, איך יכול להיות? מה אתה לא ציווית על קורבן פסח במקרה? ומה עם כל הקורבנות של ספר ויקרא? אז כאילו שהוא לא ציווה ביום שיצאו ממצרים, כן, למחרת הפסח, באמת לא ציווה אותם על קורבן פסח. אבל זה קטן. זה נקודתי. אמרו חכמים שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא לא ציווה שאדם יחטא ויביא קורבן. אתה לא, אתה רוצה, אל תחטא. אם חטאת, יש קורבן. זה מה שאומר גם פה. כן, שלא היה צריך אלמלא כפרת ישראל שיהיה הקורבן. סוף סוף, לא היה הקורבן רק מישראל. שהם מקבל השם יתברך, שמהם מקבל השם יתברך קורבן. והדבר הזה מבואר למי שיודע סודי התורה, איך הקורבנות אינם רק מישראל, ולכך הקורבן הזה, שהוא מקריב מיכאל, כפרה על ישראל. ורבי יוחנן סבר, כי מה שאמר לעולם זאת על ישראל, כיפור, זהו תלמידי חכמים העוסקים בעבודה, כאילו נבנה בית המקדש בימיהם, וזה כי על ידי תלמידי חכמים העוסקים, הוא חולק על רב שם, כן? וזה כי על ידי תלמידי חכמים העוסקים בעבודה, הוא השבת העלול אל העילה. כי דין הקורבן שעוסקים בה תלמידי חכמים, באיזה עניין השבת העלול אל העילה. וזהו עניין העבודה שבה יסודר באיזה עניין השבת העלו ללילה. מה זה באיזה עניין? באופן הפנימי ולא באופן החיצוני. ולכך, מה? כן, בלימוד יש גם השבה, אבל זה עובד על הצד הפנימי של המציאות ולא על הצד החיצוני של המציאות. כשאתה מלמד, לא, זה משהו אחר. לא, זה אתה פועל ממעלה למטה. כשאתה לומד, אז זה ממטה למעלה. אבל כשאתה מלמד... אבל זה באופן עקיף. כלומר, זה אחרי יש גל חוזר. ולכך, תלמידי חכמים העוסקים בעבודה, כאילו נבנה בית המקדש ממהם, אשר בניין בית המקדש והקורבן עליו, הוא השבת יעלו אל העילה. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וערבה לשם מנחת יהודה. אתם רואים שלמרות כל מה שהוא אומר על התורה, הוא לא חושב שזה, שבגלל זה לא צריך להתפלל שיתחשו הקורבנות. אנחנו רוצים מדרגת חיים של העולם יותר גדולה. כן, וירם ימינו, ועבל השם יתחת יהודה וירושלים, כי מהעולם מוכשן קדמוניות אמן, תם משלם שבח להיבור העולם. מה, אין עוד פרקים? טוב, אין ברירה. נצטרך לסיים את הספר, לעשות סיום, והנה פה הביאו כיבוד. כל מי שבאינטרנט מוזמן גם כן לבוא לכיבוד. ובעזרת השם, אנחנו נמשיך בספר גבורות השם מאת המהר"ל מפראג. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.